הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, אתם על כי אני חייל כמובן. אני עורך הדין הולי שוורץ, פותחת איתכם תוכנית נוספת, תוכנית שכמו תמיד, שמה זרקור על איזשהו נושא, עשייה בתחום מסוים, איזשהו תפקיד מסוים, והכל כמובן קשור לשירות הצבאי כמו תמיד, והיום אנחנו לא מדברים על תפקיד מסוים, או על נושא מסוים. אנחנו נפגוש כאן מישהי שהיא בחורה מדהימה בעיניי. לפני שנציג אותה, נגיד שבסוף חודש נובמבר חל יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. ולכן חשבתי שאין זמן מתאים מזה לראיין את שחר זיו. שחר, צהריים טובים.
צהריים טובים.
איזה כיף שהצטרפת אלינו. נציג אותך ונגיד שכמובן את חיילת בצהל, את סמבצית בחיל הגנת הגבולות, שזה נכון. תפקיד משמעותי וככה מרכזי.
מלא אחריות.
מלא אחריות, ואת נראית לי בחורה שאחריות זה משהו שקטן עליה. ונגיד ששחר בילדותה, בגיל 13, אם אני לא טועה, נכון? עברה אונס. ואחרי תהליך ארוך, שאולי ככה נדבר עליו קצת, מיד עם הגיוס שלה לצהל, היא החליטה שהיא מרצה על הנושא הזה של פגיעה מינית. ועם התובנה הזאת, שחר, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה, את עוברת, כמו שאמרנו, תקיפה מינית באמת מהסוג הגרוע ביותר, אונס, כילדה, כילדה בת 13, ובחשיבה שלי, כשמתגייסים, זה מקום להתחיל מחדש. אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא יודע מי את. את באה מפה, מישהו בא מהצפון, אחד בא מהדרום. למה להעלות מיוזמתך את הנושא הזה במקום שכאילו את אחת מכולן?
אני אגיד לך מה, מהרגע שהתגייסתי, או לפני שהתגייסתי,
תתקרבי טיפה למיקרופון.
מהרגע שחוויתי את מה שחוויתי, ידעתי שאני רציתי, אני חיכיתי לגיוס, חיכיתי לצבא, כי ידעתי זאת התחלה חדשה.
נכון.
מקום חדש, מערכת שיכולה להעצים אותי, ואני יכולה להגיע למקומות הכי גדולים, לא משנה מה היה לי.
מעולה.
לקראת גיל 16 חוויתי פעם שנייה אונס.
אוקיי.
ובגיל 17 התחלתי לדבר על זה פעם ראשונה. על, בעצם על, על מה שחוויתי גם בגיל 13.
לדבר עם מי?
זאת אומרת שכל השנים האלה, התחלתי בתור עם פסיכולוגית בפעם אוקיי. ראשונה. אחרי כל השנים האלה אמרתי לעצמי, די שחר, הגיע הזמן לטפל בעצמך, יש לך משהו לא בסדר.
שזה מבחינה, מאוד מאוד בוגר.
מאוד.
זה להבין.
לקח לי המון זמן, אבל להבין את זה, כי התחקתי את זה, מגיל 13 עד גיל 17, שזה מה, 4 שנים? וזה 4 שנים של סבל. זה 4 שנים שהם כמו 20 שנה, שאת בוכה כל לילה, ואת לא ישנה בלילה, וקשה לך לפתח מערכת זוגית, קשה לך לסמוך על אנשים, אם זה ריבים במשפחה עם ההורים, אם זה ריבים עם החברים. את הופכת מילדה בת 13, קטנה, תמימה, שהדבר היחידי שאמור לעניין אותה זה כלום, רק כיף.
אולי לק ג'ל.
חברים, וגם לק ג'ל זה לא כזה מה שעניין אותנו לפני 7 שנים.
נכון.
ופתאום הדבר היחידי שהעסיק אותי זה, אם זה רצון לא להיות פה, או רק הבכי והדיכאון. עד שהגעתי לגיל 17 ואמרתי לעצמי, כאילו, רגע. 4 שנים לא חיה.
משהו לא בסדר.
לא הגיע הזמן לחיות, כאילו.
כן, זה היה מהמקום הזה?
כן, זה היה מהמקום הזה.
אוקיי.
תחי, את לא חיה. את נפש מתה בגוף חי. זה ככה אני הרגשתי.
וואו. ואז בגיל 17 את מתחילה לדבר עם פסיכולוגית, אבל עדיין זה בינך לבינה. זה נכון. נורא בחדר הסגור.
נכון.
מה מביא אותך להבנה? כמו שאמרת, לא מכירים אותי פה. אז מה מביא אותך פתאום לזה שדווקא במקום שלא מכירים אותך ויש לך הזדמנות, את יודעת, לפתוח דף חדש, דווקא שם לפתוח את זה.
אז ככה, ממש לקראת הסוף כזה, עם הטיפול הפסיכולוגי, הייתי אצלה במשך שנה. Mm-hmm. ממש לקראת סוף כמעט כיתה י' ב' הפסקתי אצלה.
אוקיי.
Okay. וממש בשלב הזה שכבר הייתי ממש בתוך הטיפול, שכבר משהו קצת יותר השתחרר לי נפשית, ובאמת דיברתי איתה ספציפית על כל הדברים האלה, עלתה לי באינטרנט איזו כתבה על ילדה בת 13 שנאנסה והתאבדה.
אוקיי.
Okay. ואימא שלה מצאה את מכתב השובר לב שהילדה שלה כתבה. ואני הסתכלתי על זה ואני אומרת, זה היה יכול להיות אימא שלי שתמצא את המכתב הזה? זה הייתה יכולה להיות אני הילדה הזאת? והיה לי זה משהו כזה בטלפון שהייתי כותבת לעצמי כזה בפתקים, בשביל כזה לפרוק, אז הייתי פורקת בכתיבה. בלי לחשוב פעמיים, באמת, אם תשאלי אותי למה, לא יודעת למה. איך, לא יודעת איך, פשוט העליתי את זה לאינסטגרם.
את מה?
ככה, את מה שכתבתי.
אוקיי.
ופרקתי שם, מה שכתבתי שם זה בעצם פרקתי את הסיפור שלי, ופרקתי את זה של, למרות שעדיין לא האמנתי לזה, אבל רשמתי שם בפוסט, אני לא אשמה. ואני יודעת שאני הקורבן. זה לא שאני הלא בסדר, אני בסדר.
כתבת את זה ולא האמנת לזה?
לא. כתבתי למשהו שרציתי להאמין, שידעתי שיום אחד אני אאמין לו.
אוקיי.
אז פשוט העליתי את זה, ככה. ולא האמנתי שזה יגיע לאן שזה יגיע, אם זה לתגובות. קיבלתי הודעות מבנות של תודה, ועזרת לי.
וואו.
והייתה איזו הודעה ספציפית אחת, שאותה אני לא יכולה לשכוח, יש אפילו קעקוע על ההודעה הזאת.
וואו.
שממש חרטתי את זה על גופי.
שמה?
אחת רשמה לי, אני גם עברתי דבר כזה, ואני מודה לך, כי בזכותך אני מרגישה שאני לא אשמה, ואת כמו פרח לוטוס, לא משנה כמה פעמים את נבלי, תמיד תצמחי מחדש.
וואו, אז יש לך את הפרח לוטוס?
יש לי את הפרח לוטוס.
יפה.
ומהרגע שקיבלתי את ההודעות האלה, הבנתי, הרגע, עזרתי פה למישהו ממה, מהכאב שלי, ובעצם הבנתי שהעזרה הזאת מרפא אותי. אני פתאום הרגשתי טוב יותר עם עצמי. הרגשתי טוב יותר עם עצמי, הרגשתי טוב יותר בלדבר על זה, בלשתף את זה. ואז באמת הגעתי לצבא, התחלתי את הטירונות, ואמרתי, רגע, אני נמצאת פה, באינסטגרם כבר הכירו. זה הגיע לממדים מסוימים, וזה נעצר באיזשהו מקום. ואני נמצאת עוד פעם במקום שאני יכולה למנף את עצמי. ואנשים לא מכירים אותי ולא מכירים את הסיפור שלי, אז זה הזמן. ופניתי עוד אז למפקדת שלי בטירונות, אמרתי לך שאני אולי חודשיים בצבא, שאני עדיין רק לומדת איך לעמוד בחטא ובשורות, ועמידה בזמנים, והיא אומרת לי, אוקיי, נעשה עם זה משהו, בוא נריץ את זה.
באמת? ישר זה היה...
ואז האמת, זה לא זז לשום מקום, אני יצאתי מהטירונות, נפלתי כאילו מהלוחמה, הגעתי להיות סמבצית, והגעתי למפקד, מפקד מדהים, באמת, ורק אחרי 8 חודשים, ממש שנייה לפני שהוא עזב, אמרתי, אני צריכה לשתף אותו.
Okay.
שיתפתי אותו אחרי 8 חודשים, שהוא נמצא כבר בתפקיד בתור המפקד שלי, והוא יושב מולי ואומר לי...
מה דרגתו? זוכרת?
הוא 2 ארונות.
אוקיי, סגן.
הוא עכשיו אמור להשתחרר, המפקד אורי דמרי. באמת, אני יכולה להגיד לך, הוא הציל אותי באותה תקופה. כי רק שיתפתי את זה מולו, והוא מסתכל עליי בהתחלה בהלם של... מה אני עושה עם זה עכשיו? איך אני מגיב? עושה לי, אוקיי, אני עכשיו שולח אותך לקצינת העולם, אני שולח אותך לקצינת חינוך, ושלח להם הודעות, ובאותו רגע, ממש, באותו רגע שחר לכי למשרד, תעזבי את המשמרת, אני יושב כאן בחמל, תעזבי את המשמרת, לכי דברי איתם. ובאמת, ישר דיברתי עם הקצינת העולם בבסיס שלי, עם הקצינת חינוך שהייתה, ואמרה לי, שחר, זה מדהים, בוא נתחיל להרצאות פה בבסיס. מפה לשם זה כבר הגיע למחת של הבסיס, למפקד בסיס, ופשוט התחלנו להריץ את זה, ואני יושבת עם המפקד שלי, ואנחנו כותבים במחשב את הנוסח של ההרצאה, נקודות שאני לא אשכח, הוא מנהלן לי את זה, מלווה אותי, ומשם בעצם זה התחיל. מהרצאה אחת, שהיום ברוך השם זה כבר... עשרות.
מדהים. קודם כל, אני רוצה רגע לקחת אותך אחורנית, כי יש פה איזה משהו שאת כאילו עברת עליו ככה בקלות, בעיניי זה די מדהים. קודם כל, מאיפה אומץ להיחשף ככה? כשאת שולחת משהו באינסטגרם או בפייסבוק, אז נכון, יודעים שזאת את, אבל לא תמיד יש את הפנים, ולא תמיד יש את הכל, ולא תמיד יש תגובות של קהל, של פרצוף, של אדם שמולך. את יודעת, אפשר לכתוב. אז נכון, היה עד הרבה פעמים מקלה מאוד על המקלדת, אבל כשזה משהו בין אישי, יש בזה משהו הרבה יותר מוחשי. לא, מאיפה האומץ הזה?
האמת שלא חשבתי על זה. באותו רגע, הוא אמרו לי, הרצאות, יאללה, בסדר, כאילו...
הרצאות?
מה, בסדר. כאילו, סיפרתי סיפור שלי באינסטגרם, בין חברות כזה ששאלו אותי שאלות סיפרתי, ואז הגיעה הרצאה הראשונה. ואני פתאום הגיעה, ולפני שכולם כזה... מתיישבים, כולם נכנסים לאולם.
מה זה כולם? כמה אנשים
היו? היו בערך כמעט 50 חיילים, אוקיי. אולי קצת יותר אפילו.
וואו.
ואני אומרת, רגע, מה אני עושה? לא, לא, לא. לא, לא הייתי מוכנה לעלות על הבמה.
רגע, זה גם חיילים וגם חיילות?
כן. אני עושה את זה גם מול, גם מול בנים, מול גברים. ופשוט נעמדתי על הבמה, הרגשתי שהקול שלי רועד בטירוף, ואני מתאפקת לא לבכות, ואני פשוט, כאילו כלום. כאילו מספרת סיפור שהוא לא שלי.
וואו.
ככה הרגשתי בהרצאה הראשונה. פשוט סיפרתי ודיברתי ודיברתי, ואיך שירדתי מהבמה, הדמעות זלגו מפה, והגוף היה בהתרגשות מטורפת, והבנתי שזה אדרנלין שטוב לי. כי גם בהרצאה הראשונה דיברו, אני פונה לקהל, ואני אומרת להם, יש לכם שאלות, אם יש לכם מה להגיד. ובאמת, מישהי עזרה גם אומץ, זה בזכות האומץ שלי, זה בזכות, אני לא יודעת בזכות מה, אבל עזרת האומץ, חיילת, באמצע ההרצאה, להרים את היד ולהגיד, אני גם עברתי את זה.
וואו.
מול כולם.
וואו, מה זה עושה לך כשמישהי אומר דבר כזה?
אני גאה בעצמי.
אלופה.
זה משהו שלא הייתי יכולה להגיד לפני שנתיים, לפני שלוש. אז אני באמת אומרת את זה בגאווה, אני באמת גאה בעצמי שאני...
בצדק.
יש לי את המקום הזה לתת למישהי להיות גם גאה בעצמה, לדעת ששמי, למנוע את האונס הבא או את ההטרדה הבאה, לא אני יכולה ולא אף אחד אחר לא יכול למנוע את זה. אבל אם יש לי את האופציה אולי למנוע את ההתאבדות או את הדיכאון או את העוול הזה שבנות עושות לעצמם כי הם נפלו למשהו שלא בעל כורחן, אז אני אעשה את זה. ואני אעשה את זה לגמרי ובגדול.
זאת אומרת, את כאילו מסתכלת פה קצת על האחר ולא על עצמך, למרות שאת אומרת שזה עוזר גם לך.
נכון.
ובהקשר הזה אני עוד רוצה לשאול אותך שאלה. את יודעת, טירונות, בטח בשבועות הראשונים, כמו שאמרת, עוד לא ידעתי איך לעמוד בחטא, עוד לא הבנתי איך עומדים בזמנים, זה זה זה. ועדיין, זה לא היומיום שמעסיק אותך, כי היומיום, אנחנו יודעים מה זה היומיום בטירונות. זה מתי קמת ומתי סידרת את החדר, ואם עמדת בחדר, ואם עמדת בזמנים, שזאת שגרה מאוד שוחקת, ויש עייפות, ויש בלבול. כל הדברים האלה לא מעסיקים אותך, מה שמעסיק אותך זה זה?
שאת חווה, חס וחלילה שאף אחד לא תחווה, כן? אבל מי שחוותה ויודעת, כשאת חווה דבר כזה, זו השגרה שלך. זה היומיום שלך. לא משנה כמה היום שלך יהיה הכי עמוס והכי מסיבי, ויצעקו עליי המפקדים, וזה, כי זה תורנות של לוחמה, והכל שם באגרסיביות ולחץ, זה ילווה אותך. אני ארד הרגע על שתיים, לעשות שכיבות צמיחה, זה יעבור לי בראש. אני אעמוד רגע בחטא, כי אני צריכה לעמוד 10 דקות בשקט, זה יעבור לי בראש. למישהו רגע זה יגיד, אוף, אין לי כוח למפקדת הזאת, או אין לי כוח לעמוד, לזה יעבור כאילו, אשכרה עברתי דבר כזה, ומה אני עושה עם החיים שלי עכשיו, או מחשבות על העתיד שלי, על הזוגיות שלי, על... בכלל על איך שאני מרגישה. זו השגרה שלי. אז לא משנה באיזה יום מסיבי אני אהיה, זה משהו שמתישהו ביום, זה יבוא לי לראש. מתישהו.
זאת אומרת, זה כל הזמן, זה כל הזמן שם.
זה רץ.
תגידי, כשאת... הולכת ומתיישבת מול המפקד, שאמרת שבסופו של דבר, הרים את הכפפה והריץ את זה קדימה, הרי לא ידעת איך הוא יגיב. לא היה שם איזה חשש, א', זה גבר, ב', איך באמת הוא יגיב, אולי זה לא יתאים, אולי אני פוגעת בעצמי, באיך שרואים אותי, בזה שאני משתפת.
היה חשש מאוד גדול. בכללי לשתף זה חשש מאוד גדול. כי ברגע שאת רגילה במשך שנים, שעד שעזת לספר את הסיפור שלך, נגיד, בפעם אחת, והמספיק את הבן אדם האחד שזלזל בך, או היה אומר לי, לא, את אשמה. או לא, התלוננת עליו כי סתם רצית, או לא רצית לקלקל את השם שלך. באותו רגע זה אומר לך, אל תשתפי יותר. מה זה ייתן לך לשתף? לא יקבלו אותך, יזלזלו בסיפור שלך, לא יאמינו לך, למה לך? וזה מה שעבר לי בראש, אם הוא לא יאמין לי. כי לא מאמינים לבנות כמוני.
מה זה בנות כמוני?
בנות שעוברות את הדברים האלה. לא עוברים, לא מאמינים להם. תמיד זה, יש קודם איזה 2-3 שאלות, זה גבה למעלה, ואז, אוקיי, וואי, מסכנה. עכשיו, אני לא צריכה שיגידו לי מסכנה, לא מחפשת את זה. אני לא צריכה רחמים, אני גם לא מחפשת רחמים. אני רק צריכה שיאמינו לי, שיבינו שהיום יש הרבה יותר מודעות, אבל גם לא מספיק. אין באמת את המספיק מודעות בשביל להבין של, יש פה משהו, סליחה על המילה דפוק, ויש כאן בחורה שהיא באמת לא בסדר. היא לא בסדר, ולא כי לקחו לה איזה סוכריה מעתיק, כי עשו משהו שהוא בניגוד לרצונה, שהוא חמור. בנות מתאבדות על זה, בנות נכנסות למוסדות סגורים של חולי נפש, כי הם לא יודעות איך להכיל את זה, איך לקבל את זה. ובמיוחד שלא מקבלים אותם גם מבחוץ, ולא יודעים לחבק אותם, זה מה שמביא אותם גם למצבי קיצון האלה. וזה לא טוב כי אין את האמונה. כי לא, אין סיכוי שהיא עברה דבר כזה. ואם היא עברה דבר כזה, אז היא בטח הייתה חשופה, היא משכה את זה אליה, היא הביאה את זה אליה.
היא הביאה את זה על עצמה.
כן.
תגידי, שחר, כשאת מדברת על הנושא הזה, זה לא מקשה עלייך? זאת אומרת, את אומרת ממילא, במשך היום, לא משנה כמה אינטנסיבי יהיה היום, זה עולה לך, זה צף לך. נכון. ואז אני אומרת, למה להציף את זה, את יודעת, בצורה מובנית? מספיק השדים שיש לך בראש גם ככה כל הזמן. למה להביא את עצמך לנקודה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בצורה מסודרת, כאילו בצורה כפויה נקרא לזה?
אם היית שאלת אותי את השאלה הזאת לפני 3 שנים, הייתי אומרת לך, אני לא יודעת, זה בא לי לבד, אבל כל מה שזולה לי לראש, אני בוכה.
אוקיי.
היום, כל מה שזולה לי לראש, אני אומרת תודה.
באמת?
תודה שזולה לי לראש, תודה שאני היום איפה שאני נמצאת עם המקום הזה. כי היום, במקום אם זה ההרצאות שלי, אם זה עכשיו שאני יושבת פה מולך, ואם זה עוד פניות שקיבלתי מבחוץ, אני פשוט אומרת תודה. תודה שיש לי את המקום לעזור, תודה שיש את המקום הזה לדבר, אבל לדבר ולא לפקוט, לדבר ולפתח מישהו, לבוא ולעזור למישהו.
וואו, שחר, תקשיבי, את מדהימה.
תודה רבה.
נעשה הפסקה ראשונה, נשמע את טונה ויסמין מואלם, סהרה, שיר מהמם בעיניי.
גם בעיניי.
אז יאללה, נשמע את השיר ואז נמשיך לדבר.
חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה. אני לא מוצא את הראש שלי, אני פרופסור מפוזר. תראי את הנייר, הלב איתך כפרה. וואלה כיף הראש שלי, אוי.
טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, 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 אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקט, היא איססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי, אני ב...
היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה. אני לא מוצא את הראש שלי, אני פרופסור מפוזר. תראי את
על לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
זולו!
השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט ברק, זור, אוי, לנה היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא לא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בירי בקלבה ופאטה כמו גנה
חיפשתי כבר בכל מדבר אפילו חסר אני לא מוצא את הראש שלי אני פרופסור מפוזר תראה את הנייר הלב איתך כפרה וואלה כיף הראש שלי
איזה ביצוע. ואנחנו עם השיחה שלנו עם שחר זיו, שאני חייבת להגיד שהיממת אותי, הייתי חייבת הפסקה, אני מצטערת, כי את באמת באמת, את מדברת על הדברים בצורה, קודם כל מאוד מאוד פתוחה וישירה, ומאוד, את יודעת, רגועה, לא בסערת רגשות, לא במין השלמה כזאת. ואפילו הודיה שאמרת בעצמך, שזה בכלל, בכלל מדהים. כמה הרצאות כבר יצא לך להעביר עד היום?
עד היום יצא לי להעביר בערך 6 הרצאות.
אוקיי.
משהו כזה.
כמה זמן את משרתת?
אני משרתת כבר 8.
אוקיי.
והיד עוד נטויה.
ברור.
החודש שלי מפוצץ, ברוך השם.
באמת?
מפוצץ.
אני מאמינה שלקראת יום האישה בטח יהיה...
המון, המון, המון פניות, המון בקשות, וזה ממלא אותי, זה מדהים.
משנה לך מי הקהל? אם זה חיילים, אם זה מפקדים, אם זה חיילות, אם... לא יודעת, משנה?
לא. זה קורה בכל גיל, בכל דרגה, בכל מקום, לאו דווקא גם בצבא.
ברור.
אני, כרגע ההרצאות שלי באמת הן הרוב מתמקדות בבסיסים בצהל, אבל ההרצאות שלי הן לכל מקום, אם זה לארגונים, אם זה בתי ספר. המטרה שלי להגיע לכל מקום, כי אין לזה גיל. כן. אין לזה גיל, אין לזה מקום, אין לזה שעה, זה קורה...
עלול לקרות
בכל,
בכל מקום, בכל, בכל סיטואציה. זמן. תגידי, יש, יצא לך כבר להרצות מול מפקדים?
כן.
אוקיי.
מול קצינים ונגדים?
יש הבדל מבחינתך, מבחינת איך שאת חווה את הסיטואציה, אם זה חיילים בני הגיל שלך או שזה אנשים יותר מבוגרים?
האמת שלא. בכל הרצאה יש לי לחץ והתרגשות שאני לא יכולה להסביר.
באמת?
כאילו זה הפעם הראשונה.
אוקיי.
כן, כאילו כל הרצאה שאני עולה על הבמה, אני... רגע, תנו לי לנשום שנייה.
לוקחת את הנשימה הזאת?
כן.
כי מה? כי זה עמידה מול הקהל או כי זה הסיפור עצמו?
גם וגם. אני חושבת שזה גם וגם. זה גם המבטים, וזה הפרצופים, וזה תעד שפתאום את בחורה אחת על במה, שצופים בך פתאום 100 זוגות עיניים עלייך, זה מלחיץ, זה מאוד כן. מלחיץ.
מה השאלות שבדרך כלל שואלים, או שלא שואלים?
שואלים.
כן?
איך זה יכול להיות שזה קרה לך פעמיים, ופעמיים קפת? איך זה הגיוני?
ומה את עונה? כי זאת שאלה קשה.
זו שאלה מאוד קשה, וזו המטרה שלי בהרצאות. על להסביר ולהבהיר שיש דבר כזה כיפאון, וזה משהו שאת לא שולטת בו. זה משהו שאני לא שולטת בו, ואני יכולה להגיד שאחרי האונס הראשון, אמרתי לעצמי, מי יגע בי עכשיו? כאילו, חוויתי את מה שחוויתי, אני רוצה עכשיו לראות את האמיץ שהיא יגע בי.
אוקיי.
כאילו, בפעם הראשונה לא עשיתי כלום, קפאתי, האשמתי את
גם
עצמי.
גם הייתי ילדה קטנה וכו'.
עכשיו? שזה... אין. הבן אדם מת מי שנוגע בי.
אוקיי.
ככה.
אוקיי.
ואז בגיל 16 אני יותר גדולה, יותר חזקה, ועוד פעם אני קופת. למה? זה טראומה של הגוף. זה הגוף, באמת, זה משהו שקשה קצת להסביר אותו, אבל את לא שולטת בזה. המוח שלך אומר לך, שחר תרביצי לו, שחר תצעקי, שחר תקללי, שחר תבעתי, אבל את לא מצליחה להזיז כלום.
וואו.
הפה שלך ננעל, הידיים שלך כאילו, אין, את בובת מריונטה. פשוט בובת מריונטה של הבן אדם באותו רגע.
עכשיו, זאת שאלה, את אומרת שחוזרת על עצמה, זאת אומרת, אנשים חושבים, בראש, איך זה יכול להיות, איך זה הגיוני.
נכון.
יש דברים שאת חוששת שיעלו כשאלה בהרצאה? יש חששות?
יש לי יותר חשש מהשאלה שחוזרת, זה מה לבשת. החשש הוא זה ש...
איך את מגיבה?
שלא עוצרים עם השאלה הזאת. זה החשש שלי.
איך את מגיבה? כי אני יכולה לחשוב על תגובה שהיא תוקפנית. זאת אומרת, להגיד, זה בכלל לא רלוונטי.
לא. אני מכילה. אני מכילה את השאלה.
את אומרת, את מתארת בדיוק מה לבש?
כן, אני אומרת להם, הנה, אז בואו תהיו רגע בהלם. הייתי ילדה בת 13, שלבשה ג'ינס. שלבשה ג'ינס וחולצה טי-שירט.
כאילו.
ובכל מקרה עברתי אונס. תופתעו לדעת.
אוקיי.
כן, תופתעו.
ואת פותחת את זה? זאת אומרת, את אומרת, יחד עם זאת, אני חושבת שגם אם הייתי לובשת את סמלת מיני.
ברור שאני פותחת את זה, כי אנשים... יש המון אנשים, אני חזר לא רוצה להחליל אף אחד, כן, אבל יש המון אנשים בחברה שלנו של, נו, איך לא יאנסו אותה? תראי היא נראית. תראי איך היא התלבשה חשוף. סליחה? הייתי עם ג'ינס ואנסו אותי. יש בנות עם חצאיות שהן דתיות וממאה שערים, שהן הכי שמורות בעולם מבחינת לבוש, ואונסים אותם. מה זה אומר?
את אומרת את זה? את מקיימת שיח עם הקהל בהרצאה כזאת?
כן. כאילו, אני שם מדברת עליך, זה עושה לי קצת איזה טריגר של עצבים, אני לא אשקר. הנושא הזה
ברור,
באמת
זה
מתסכל אותי.
בגלל זה אמרתי שעוד פעם, את יודעת, כשאני מדברת על הנושא של הטרדות מיניות, אז אני... אז הרבה פעמים, את יודעת, אני נכנסת לאמוציות, כאילו וואו. זה מעצבן.
הנושא הזה ספציפית של מה לבשת, הוא פשוט מתסכל אותי. מתסכל אותי, כי מאשימים את הבנות, כי יש בנות שבאמת הולכות חשוף, כי זה מה שהן אוהבות, כי...
בסדר.
ואם אנחנו שנשפוט את מה שהן לובשות, אז הבאתם את זה על עצמכן? לא. לא, שהבן אדם ישמור על הזה שלו בין הרגליים, וזה הכל. סליחה שאני ככה...
לא, בסדר גמור. אני שואלת אבל, אם כשבן אדם שואל אותך שאלה כזאת, את עונה לו ככה, מה הוא אומר? הוא מגיב לך, או שבדרך כלל לא מגיבים?
שותק.
אוקיי.
הם שותקים, כי אין להם מה להגיד.
אגב, זו שאלה של גברים יותר או של נשים, או שגם וגם?
האמת שגם וגם. גם וגם. אני יכולה להגיד שהרוב זה גברים, אבל גם וגם, תאיך שיש, זה עוד יותר מתסכל, שבתור בחורה לבחורה, אישה לאישה, שאמורה יותר להבין ולהחליט את הסיטואציה, אז יש את הבנות האלה שההפך, שהן אלה שהן תוקרות אותך. שעוקצות אתך בשאלות.
כן?
אבל,
מה למשל? תני לי
גם,
דוגמה לשאלות.
גם, זה גם העניין הזה שהלבוש, או איך לא הגבת, או אין דבר כזה כיפאון, אל תמציא מילים, או...
כן, קיבלת תגובה כזאת, אל תמציא מילים?
כן. מה זה כיפאון? מה, את פריזר? כאילו, אתה, מין שטויות כאלה. עכשיו, בואי, זה דברים שכן אבל... נחקקים לי בראש. אני לא שוכחת את התגובות האלה, אבל אני גם עוד מעבירה אותם, כי אני אומרת שמבחינתי, אנשים ששואלים שאלות כאלה, בסדר.
תראי, יכול להיות גם. ופה אני חוזרת לשאלה, מה המטרה שלך בהרצאה? יכול להיות שהאנשים שנגיד שואלים דבר כזה, מה זה כיפאון? זה נובע מזה, שתודה לאל, הם לא חוו את זה.
בדיוק.
והם לא יודעים, ואז אולי אחת המטרות זה להסביר להם.
בשביל זה אני עושה את זה.
כי זאת תופעה ש... כמו שאת בעצמך אמרת, זה נורא קשה להסביר את זה.
נכון.
אז מי שלא יודע...
אז להבין את זה, אני בטוחה שזה עוד יותר קשה. אני לא במקום הזה של לנסות להבין, כי אני חוויתי את זה, אבל אני מתארת לעצמי שזה קשה, כי כמו שאמרת, קשה לי להסביר. אבל זה המטרה שלי בהרצאות. רוב ההרצאה שלי, אז בזה שאני מספרת את הסיפור עצמו ומה היה, אני יותר מתמקדת בעניין הזה של העצמה העצמית שלי, של קודם כל לא להאשים את עצמי, והעניין הזה של להסביר מה זה הכיפאון הזה, ולהבין, ושבנות יבינו, שכיפאון, עם כמה שזה קשה, זה בסדר. כי את לא שולטת בזה. את לא שולטת בזה שהגוף שלך קופה. עכשיו להבדל אלפי הבדלות, אם ראינו גם פיגועים שהיו, וראינו גם את החיילים עצמם שקופים בסיטואציה ולא מגיבים, וכל מדינת ישראל עשתה, העיקר עומדים עם נשק להם, הם לא עושים כלום. כי חס וחלילה, בוא תחליף אותם בסיטואציה שבא אליך מישהו ומנסה להרוג אותך או לפגוע בך. זה אותו דבר מבחינתי. באו להרוג לי את הנפש, ובאו לפגוע בי. זה אותו דבר כמו פיגוע. וקפאתי, כמו שחייל עומד בשמירה, ולפעמים קופה. את לא שולטת בזה, זה גוף שמקבל טראומה, זה שוק, שאת לא יודעת איך להגיב באותה סיטואציה.
תגידי, מה התגובה הכי יפה? דיברנו על תגובות קצת לא נעימות. מה התגובה הכי יפה שקיבלת בהרצאה?
קודם כל ששיתפו את הסיפור שלהם גם, שזה תגובה בפני עצמה. כי לא צריכה שיגידו לי כל הכבוד, מספיק שמישהי משתפת, אני יודעת כמה זה קשה. כי אני שם, והייתי שם. אז זו תגובה שהכי מעצימה אותי, זאת אומרת, עוד אחת מדברת, זה כבר טוב. ועוד אחת משתפת, זה כבר טוב. ובעיקר שיחד עם השיתוף, זה כאילו התודה. תודה שבזכותך אני משתפת. תודה שאת נותנת לי את האומץ לשתף, לדבר על זה. ואני רואה שיש מי שיחבק אותי.
כן, את מרגישה שכל אחת כזאת שמשתפת זה...
צורך לחיבוק.
זה חיבוק?
כן.
תגידי, איך המשפחה מתמודדת עם זה שאת הולכת ומספרת ומדברת ומרצה ובעצם כולם ככה נחשפים לסיפור?
בהתחלה הם לא ממש הבינו מה אני עושה ואיך אני עושה. עכשיו, תחשבי שגם על האונס השני שלי, ההורים שלי גילו פעם ראשונה דרך הרצאה שעשיתי בבסיס והם ראו אותה בזום.
וואו.
אני לא אשקר, הרציתי קצת אגואיסטית בנושא הזה.
וואו.
כן. אבל זה היה לי שווה אחרי זה להתקשר אליהם בוכה בסוף ההרצאה מההתרגשות, ולהתקשר אליהם בווידאו ולראות גם את שניהם בוכים, סליחה, ולא מעצב, כי אומרים לי שהם גאים בי.
וואו.
וזה מדהים בעיניי. זה...
תקשיבי, זה אירוע שהם מגלים ככה.
כן, כן. לא חשבתי על זה באותו רגע. הייתי מאוד בלט של ההרצאה, ואמרתי, זהו, עכשיו אני פותחת את זה, עכשיו אני מספרת את זה, ולא באמת חשבתי...
זה היה משהו ספונטני?
האמת שלא תכננתי לדבר על האונס השני.
אוקיי.
רק על המקרה הראשון. כאילו, אף אחד לא ידע על האונס השני, חוץ מחברה אחת ספציפית. מגיל 16 עד ההרצאה הראשונה של לפני כמעט 8 חודשים, אף אחד לא ידע על המקרה השני.
גם לא התלוננת עליו? לא דיברת עליו כלום?
כלום. לא הייתי מוכנה לעבור עוד פעם את מה שעברתי בגיל 13.
אוקיי.
ומאז ההורים שלי, אם זה גם האחים שלי, שכל דבר שאני עושה עם זה הרצאות, או עם הכתבה שהיה עליי בעיתון, או בוויינט, ישר פרסמו, ואחותי הקטנה, גאווה גדולה, ובמשפט שאח שלי רשם בפייסבוק שלו, ואני מילא אותי, זה פשוט מילא אותי שראיתי את הדבר הזה, ובאמת, כל דבר קטן שאני רואה שהאחים שלי גאים בי, שההורים שלי גאים בי, זה ממלא אותי ממש.
לא, ברור שגאוות המשפחה זה דבר מאוד חשוב.
לגמרי.
בואי תני לי רגע טיפים. טיפים למישהי שעברה אירוע כזה. מה נכון לעשות? איך נכון להתמודד? להתלונן, לא להתלונן? לשתף את ההורים?
קודם כל, אני מבינה ויודעת שזה קשה לשתף, במיוחד את ההורים. אני עד ההרצאה עוד פעם, גם על המקרה הראשון, הם לא ידעו את הסיפור המלא של מה עברתי. תמיד זה רק מה אח שלי סיפר להם, מה המשטרה סיפרה להם. זה משהו שאת לא קשה לך להתמודד עם זה מול ההורים. אבל אני כן ממליצה כן לספר. אם לא להורים, אז למישהו אחר. תפתחי את הפה שלך, או תפתח, גם גברים עוברים אונס וגם עליהם אני מתייחסת. תפתחו את הפה, תספרו, תשתפו גם אם זה לחברה הכי טובה, או לשכן, או לבן אדם זר. רק תוציאו מכם את העול הזה שיושב לכם על הנשמה, של עברתי את מה שעברתי, וגם אתם חושבים, אני חזק, ואני חזק, ואני יכול להתמודד עם זה לבד. לא, אי אפשר. גם אני חזקה, והנה ברוך השם, אני עכשיו פה, אבל כי אני חזקה, אבל כי לא, כי נשברתי ולא התמודדתי לבד. באתי וצעקתי, אני צריכה עזרה.
זאת החוזקה, בסדר. את אומרת.
וזה החוזקה. החוזקה זה לא להתמודד לבד, כי אין פה חוזק, כי את רק נופלת ונשברת. הטיפים זה באמת, באמת נטו לדבר ולשתף על זה. מבחינת התלונה במשטרה, הדעות שלי קצת חלוקות לגבי הדבר הזה, אני לא אשקר. אני מאמינה ויודעת שצריך, אותו בן אדם שעושה את הדבר המעשה הנבזי הזה, צריך לקבל את העונש שלו וכפול ומכופל. לפני 7 שנים שאני התלוננתי בפעם הראשונה, זו הייתה חוויה לא כל כך נעימה עבורי. אז קשה לי להמליץ.
אוקיי.
להגיד, לכי תתלונני. אבל אני יודעת שהיום יש הרבה יותר מודעות והרבה יותר קבלה. ואני רוצה לקוות גם שיש הרבה יותר קבלה מהבחינה המשפטית והמשטרתית פה במדינה. אז אני יותר באמת דוגלת בזה שפשוט ישתפו ויספרו. ושיבינו, אם צריך, זה להסתכל על עצמך רגע במראה, נשמע קצת קלישאתי ואולי קצת מפגר. אבל סתכלי על עצמך במראה, ותביני שאת לא אשמה, ושאת בסדר. סתכלי רגע, קחי את עצמך חזרה עוד פעם לאירוע, עם כמה שזה קשה. שבי בפינה של החדר למעלה, תצפי שוב פעם במה שחווית, ותראי שאת בסדר. גם עם קפת.
מלכה. טוב, נשמע את נרקיס בשיר מלכה. ואז נמשיך.
את יודעת לפעמים היופי בסריטות וכל היופי זה לתת לזה פשוט להיות יותר מדי שנים למדנו להסתיר דמעות אבל עכשיו הכל שקוף את יכולה לראות
בלי פילטרים. ואם כבר בלי פילטרים, אני רוצה לשאול אותך, שחר, בהרצאות, יש נקודות שאת לא נכנסת אליהן? יש דברים שאת אומרת, על זה אני לא מדברת.
יש איזושהי נקודה ספציפית, שזה באמת על הנושא שלקראת גיל 14, קצת רציתי במילים עדינות להיעלם מהעולם הזה.
אוקיי.
אני כן משתפת וכן מספרת, פשוט פחות נכנסת לזה, כי אני יודעת שזה, פנים מול פנים, זה יכול לעלות המון טריגר לאנשים, וזה טריגר שהוא לא קל ולא נעים, אז אני, את יודעת...
זה נושא לא פשוט.
זה נושא מאוד לא קל. בכללי אבל... כל הסיפור הזה הוא לא קל, ומלא טריגר אחד מאוד גדול, ועוד עניין של אובדנות, זה משהו שאת יודעת, אם זה אנשים שאיבדו אנשים מאובדנות, או שגם חוו את הדיכאון הזה של הלרצות, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט.
זה מאוד לא פשוט, אבל מצד שני, את אומרת את זה. גם אם את אומרת את זה בכותרת, את מתייחסת לנושא הזה.
כן, כי שהייתי שם, ואני זה אפילו לא בתחתית הרשימה שלי היום. ואני מאוד רחוקה משם היום. הייתי שם, וזה מקום שחור, וזה קשה, וזה בכל דרך אפשרית לנסות לרצות את זה. אם זה לחפש כדורים בבית, או לא משנה מה. והיום הכדורים זה נטו אקמולי רגע, אם אני מצוננת בחורף.
אוקיי.
Okay. באמת, כי אני גאה בזה, שהייתי במקום אפל כזה, שאני גם לא חושבת שאולי באמת רציתי להיעלם, אולי פשוט רציתי את
עזרה.
תראו אותי, אני צריכה אתכם.
אוקיי.
Okay. היום אני יודעת ויכולה להודות בזה, שבאמת יכול להיות שזה נבע מהמקום הזה, ואני חושבת שכל בן אדם שיש לו את הניסיון האובדני, או הרצון האובדני הזה, הוא זועק למשהו. זה לא סתם. הוא צריך את העזרה. והוא זועק לעזרה, ולא רגע, יאללה, יאללה, זה סתם בשביל הפוזות, או היא סתם רוצה תשומת לב. אז תנו לה את תשומת לב. כן. תנו לה את תשומת לב.
את אומרת זה. אפרופו, העובדה שכל ההרצאה שלך היא בעצם נושא מאוד טעון, מאוד כאוב. יש אנשים שאומרים לך, תקשיבי, גדול עליי, לא מסוגל להתמודד עם זה ויוצאים, או מתנתקים?
כן. קודם כל, בתור התחלה שאני נכנסת, לפני שאני מתחילה את כל ההרצאה, אני פותחת ב-היי, קוראים לי שחר. זה לא עכשיו עוד סיפור על חגי תשרי. כן, ממש ככה.
ככה את מתחילה.
בחיי, ככה אני אומרת. זה לא סיפור על חגי תשרי, נכון, מדברים איתנו הרבה על יועלם, במיוחד שזה ככה תת בבסיסים, אבל כרגע זה סיפור שלי, וזה סיפור אמיתי. ואם זה יכול לעלות טריגר למישהו, למישהי, או הוא לא יכול לשבת פה, או לא יכול לכבד, אני אעדיף שתכבדו אותי עכשיו ותצאו מהאולם, שלא תהיה איזה שאיפה שלה במהלך ההרצאה.
וואו. ככה את אומרת בהתחלה?
כן, כי אני לא אוכל לספוג את זה. שמי, אם מישהו יהיה לו סתם קשה לשמוע את זה, כי קשה לו באמצע ההרצאה והוא יצא, אני גם אצא ואני אחבק אותו אחר כך. אבל אם יהיו לי כאלה שיושבים ומצחקקים לי באמצע ההרצאה, או עם הטלפון מול העיניים שלי באמצע ההרצאה, זה משהו שיהיה לי יותר קשה לקבל.
ברור.
כי עוד פעם, אני לא מדברת פה לא על ראש השנה ולא על שום דבר אחר. זה משהו שהוא שלי וזה כאב אמיתי, אמיתי ושלי.
ברור.
ואני לא מוכנה שזלזלו בזה. זלזלו בזה 7 שנים ולא נותנת לזה יד יותר.
בוודאי, בוודאי שלא. שחר, אני רוצה רגע שנדבר. ביקשתי ממך טיפים ונתת טיפים מצוינים, אז אני רוצה רגע להמשיך עם הטיפים.
אוקיי.
מישהו שרוצה לעלות על במה, להרצות. ואין לו ניסיון, ואין לו, את יודעת, יש לו מה להגיד, אבל הוא לא עשה את זה מעולם. איך אוספים את הכוחות לדבר על זה? איך מתארגנים למשהו כזה?
לא להתארגן.
לא להתארגן?
פשוט לעשות. לא להתארגן. את תתארגני, את תחשבי, את... לא, אני לא אוכלסת את זה, כי אני יכולה לעשות את זה. אני לא אוכלסת את זה, אני כן יכולה לעשות את זה. פשוט, את מרגישה את הצורך שתף באותו רגע, באותו רגע תעשי את זה. אל תתחי את זה. לא לדחות את זה. כי אם את תתחיל את זה, אז טוב, לא משנה, בסדר, עבר לי. את לאותה על זה, באותו רגע שלך קטע טיפה מחשבה של, אולי אני גם צריך לעשות את זה? אז כן, קום, קח את הרגליים שלך, ותעשה את זה. כי זה עשה טוב לך, ופי אלף גם לאחרים. ולא יודעת, אני שאני עושה טוב לאחרים, אוטומטית זה עושה טוב לי, אז אני בטוחה שזה יעצים כל בן אדם אחר אפשרי, שמישהו יגיד לו רק את התודה, עזרת לי. זה משהו, זה מעצים בטירוף. וזה פשוט לקום ולעשות. לא לחכות, לא לחשוש. ואם יש את הפחד הזה, בואי, גם לי אין לי ניסיון. איזה ניסיון יש לי? ההרצאה הראשונה שלי זה בבסיס. בחיים לא עמדתי מול קהל, באמת, אלא אם כן זה בטקס רבין בכיתה ו'. אני לא באמת, אין לי את זה.
את לא איזה מרצאה מנוסה.
לא, לא. ואני יכולה גם להגיד לך, ובאמת, אני גם לא מתבשת לבוא ולהגיד את זה, חלק יגידו לי, חבל שאמרת, אבל אני באמת לא מתבשת להגיד את זה. אנשים באים אומרים אליי, שחר, קחי כסף על ההרצאות שלך. שאני אמרת להם, קודם כל, לא, אני עושה את זה מלב שלם בהתנדבות, כי זה עזרה, זה לא מטרה כלכלית, אבל נגיד, ובאמת באיזשהו שלב בחיים, אני ארצה כבר לעשות מזה נגיד כסף, נניח. אני אומרת, כרגע, אני לא מספיק מקצועית, גם עכשיו, שאני אחרי 6-7 הרצאות, אני לא מספיק מקצועית בשביל להגיד היי, אני, לדעתי לפחות, כן? שמי, אני יכולה להגיד לך, קיבלתי תגובות מדהימות על ההרצאות שלי, ואנשים באמת אוהבים ונדמים מזה. תתת, אבל זה מין הרגשה של, הכל בסדר, אני כולה ילדה בת 20, אני לא עכשיו מרצה באוניברסיטה, ובאיזשהו מקום ההרצאות שלי הן כן מקצועיות, כי מה זה הרצאה מקצועית? אני פשוט מספר את הסיפור שלך.
כן, אבל מספרת אותו כנראה.
בתוך תוכי, אני לא אבוא את מבינה? אז אין באמת את להגיד, אני מקצועי, לא מקצועי, מקצועי, לא מקצועי. קח את הרגליים שלך ותעמוד על במה ודבר.
אז מה שאת אומרת זה קודם כל, תדברו, דברו את הדברים החשובים לכם, ודבר שני שאת אומרת זה שאת מרצה בכל פורום, לא רק לחיילים.
כל פורום.
בהתנדבות מלאה, גם בבתי ספר, גם בכל גוף אחר שירצה להזמין אותך, זה בהתנדבות וללא תשלום, ואת אומרת בעצם זה סוג של השליחות שלי. כן. השליחות שלי
בעולם הזה.
בעולם הזה. נו, יפה.
לגמרי.
שחר, מה החלום?
חלום?
כן.
מה איזה שאלה?
אולי היינו צריכות להתכונן לזה?
החלום שלי זה באמת על מלא אבל, כאילו ב-100%, זה להיות מאושרת וגאה בעצמי.
ואת עוד לא שם?
לא, אני בדרך אבל.
כן?
אני בדרך ואני מאוד קרובה. אני גם מאוד קרובה לשם.
אוקיי.
לא הייתי שם בכלל עד היום, אבל אני מאוד מאוד קרובה לזה. ובאמת שזה החלום. זה לדעת שיש לי את הבית שלי, בעזרת השם, זה משפחה, ילדים. זאת אומרת, אני קטנטונת בת 20, אבל נכון. את יודעת, זה חלום לכל דבר.
כן? את רואה את זה כחלום?
בטח.
זה לא משהו
שהוא... חלום שמתגשם, כאילו.
אבל זה משהו מובן מאליו, נכון?
נכון, אבל את יודעת, יש לך עדיין תמיד את הפחד הזה של... שמי, לא כל אחד יכול להכיל מישהי עם סיפור כזה. או מישהי עם טראומות כאלה. בסופו של דבר, עם כמה שאני חזקה היום, או... ומדברת על זה, ומרצה על זה, זה משהו שמלווה אותי ביום-יום. Mm-hmm. זה לא באמת הכל ורוד. אני יכולה לחלום על זה בלילה, ולהתעורר בבכי, ואני יכולה לא לסמוך על הבן זוג שלי, שזה מאוד פוגע במערכת זוגית, ואני יכולה להיות פתאום עוד פעם עצבנית ואגרסיבית באמצע שום מקום, כמו פתיל קצר כזה של עצבים. שמי, זה דברים שאת כן מנסה לשלוט בהם היום, ואת כן יותר שולטת, אבל את חובה את זה. זה מלווה אותך. ולא לא כל אחד יכול לקבל את זה. שמי, לכל אחד יש שריטה היום, כן? כל אחד והשריטות שלו. ולי יש את השריטה שלי, שמבחינתי היא שריטה מיוחדת ויפה. ככה אני רואה אותה היום. וצריך שמישהו יבוא ויחיל ויקבל את זה. ולא כל אחד יכול.
כן, את חובה קושי בהיבט הזה. זאת אומרת, אנשים מתקשים להכיל את האירוע הזה
כן,
ספציפית.
כן, זה קורה.
אוקיי.
אני יכולה להגיד לך, היה לי בן זוג מדהים במשך שנה וחצי, הוא הכיל וקיבל, על הדייט הראשון סיפרתי לו את זה.
כן, את מיד פותחת את זה?
מיד. זה מי שאני. תרצה, תיקח. לא תרצה?
לא, אבל הרבה פעמים בואי נדבר רגע על דייט ראשון. בדייט ראשון את גם לפעמים לא אומרת, לא יודעת, כל מיני חסרונות שלך.
לא, חשוב לי מאוד להעביר. היי, נעים מאוד, אני שחר ועברתי אונס.
כן, זה ממש...
זה חלק מהרזומה שלי.
זה מגדיר אותך?
זה הרזומה, זה מגדיר אותי. מבחינתי זה מגדיר אותי. ולא לא למשורה. אני לא רואה את זה כמשורה. אני לא... איך אני אגיד את זה? אני לא סובלת בגלל זה או היום, כן? ואני לא... אני גאה בזה היום, באיזשהו מקום, על המקום שאני נמצאת בו. לא על מה שעברתי, אבל אני גאה במקום שאני נמצאת בו היום, ואני לא מצטערת על שום דבר. ואני יודעת שהיום... שמי, אני שנים הסתרתי את זה. שאני לא דיברתי על זה כי התביישתי. והיום שהבנתי שאין לי במה להתבייש, אז כן, סליחה, עברתי אונס, אבל אני בסדר, והנה, היום אני עוזרת גם לאחרים, ואני עוזרת גם לעצמי, אז אין לי שום סיבה להתבייש בזה, או לא לספר את זה, או... זה חלק ממי שאני.
את ואני... אומרת שאני מסתרתי, ועכשיו אני שמה את זה בפרונט. אני מרצה על זה, אני מדברת על זה, זה בשורה
כן,
הראשונה.
כן. חד משמעית, כן.
יש חברות שקשה להן להכיל את זה ועזבו את הנושא?
יש לי חברות מאוד קרובות אליי היום, מאוד קרובות אליי, שמאוד מכילות אותי ומאוד מדרבנות אותי היום ומאוד מפרגנות לי היום. באמת, אם זה לשתף כל דבר ואם זה כמעט ללוות אותי לכל דבר. ויש לי חברה שהגעתי גם להרצאה האחרונה בתל אביב בקריה, שהיא בכלל אזרחית כבר שנתיים, אבל באמת, אם זה לבוא, לקחת אותי, ללוות אותי באמת בכל דבר, ואני מורידה בפניהם את הכובע. ויש את החברות מאותה תקופה. שאת אוהבת אותן, כי גדלתן, הבנ... אבל את גם לא שוכחת דברים. צולחת, אבל לא שוכחת דברים. שזה סכינים בגב שקיבלתי באותה תקופה, אם זה המון שמועות, המון שקרים, שדווקא באו מהחברות שהיו הכי קרובות אליי. אבל אני לא מאשימה אותן. זה גיל כזה, וזה גיל, סליחה על המילה, גיל חרה.
כן, חברת ילדים זה לא תמיד קל.
וזה לא קל, אז בגלל זה אני באמת, אני לא כועסת, ואני גם באמת צלחתי. אבל אני פשוט לא שוכחת את הדברים האלה. אז כן קשה לסמוך, אם זה על חברות היום, בכלל על אנשים. לסמוך על אנשים, לקבל אנשים. אני גם גדלתי בבית כזה, אמא שלי באמת שתהיה בריאה. תמיד זה שחר, תאהבי אנשים, תתני לאנשים, אבל כבדו וחשדו. תמיד. ואתה, בעקבות גם מה שחוויתי וכל הדברים האלה, אז לבוא אותך.
את מאוד נזהרת.
כן. בפינצטה אני בוחרת את החברים שלי.
בסדר גמור, זה...
וזכיתי בחברים זהב היום.
תראי, את כן בן אדם עם נוכחות. זאת אומרת, את לא איזושהי בחורה ככה נכבטה לכלים, ואת יודעת, כזאת שלא שומעים אותה וכולי. לפעמים, את יודעת, יכול להיות שהם גם אומרים, וואו, היא גדולה מהחיים. זאת אומרת, גם היא עברה משהו מאוד קשה, גם היא מדברת עליו, גם היא כזאת, את יודעת, מוקד תשומת הלב. יכול להיות שזה, את יודעת, שאת מאיימת עליהם.
לא, אני לא רוצה לראות את זה בעין כזאת.
אוקיי.
באמת שלא, אני כן מכירה את עצמי, ואני יודעת להידע, אני יכולה להידע על עצמי, נכון, אני מאוד דומיננטית, קשה לא לשמוע אותי, קשה לא לראות אותי.
תמיד היית כזאת?
תמיד. תמיד. מאז שאני מכירה את עצמי, גם ההורים יכולים להעיד עליי, אני חושבת את הדבר הזה. תמיד אני עושה את הצחוקים והשטויות והרוקדת ושרה שלא באמת יודעת לרקוד ולשיר. את הכל כזה בשטויות ובצחוקים ובזרימה. רשנית כזאת, היא אף פעם לא בשקט. אבל לא מתנצלת על זה.
לא, ברור. אני תוהה לעצמי עם האירועים הטראומטיים האלה שעברת, הם לא שינו את מי שאת. זאת אומרת, לא הפכת להיות אדם אחר, נכון?
לא, פשוט הפכתי לשחקנית. הייתי שחקנית לשבע שנים.
כן, גם בתקופה הקשה, המשכת להיות
שחר. בכיתי בבית, אבל הייתי מי שאני כלפי חוץ. אף אחד לא תיאר לעצמו שעברתי את כל מה שעברתי. אנשים אחרי ההרצאה הראשונה ואחרי הכתבה שיצאה, אנשים שלחו לי, אני מכירה אותך מגיל אפס, בחיים לא חשבתי שעבר דבר כזה.
וואו.
לא תיארתי לעצמי, לא חשבתי, לא היה לי מושג, כי אני לא צריכה רחמים. ובאותה תקופה ראיתי את זה בתור רחמה, אני הולך להתבחין עכשיו, מה, אני אבכה פה מול כולם, ומה זה ייתן לי? לא, אז אני אותה אחת, שטוטניקית.
ואת ממשיכה כלפי חוץ להיות הפי-הפי?
הפי-הפי, חבל על הזמן. אין, באמת, עם קפיצים על הרגליים.
וואו.
ומגיע הביתה, בוכה, תורד בבוקר, מנגב את הדמעות, וממשיכה להפי-הפי.
מדהים. איך את עושה את הקאט הזה?
זה לא קל. ולא ללמוד ממני. לא, זה לא טוב. זה לא טוב, כי זה היה לשמור בפנים, וזה לא לשתף, וזה הייתי לבד. זה לא קל. זה שזה נשמע כזה, יאללה, אפי-אפי, לפקוד קצת בלילה ולחזור לאפי-אפי, לא. זה אפי-אפי, לא אפי בכלל. זה לא קל. זה לא קל לא לעשות את זה. בגלל זה אני תמיד אומרת לדבר, לשתף, לדבר. אני חופרת על זה, אבל זה כל כך חשוב, כי לא עשיתי את זה, ואני באמת, פה כן אני מתחרטת, ששבע שנים חוויתי את זה, ויכולתי להציל את עצמי גם לפני השבע שנים, רק הייתי מדברת על זה.
יש משהו, את אומרת, מהתקופה הזאת של השבע שנים, לא מהאירועים הטראומטיים שמהם לא מחלימים, אני מניחה. כן. מהשבע שנים האלה, שאת אומרת, מזה החלמתי? חוץ מהלא לדבר?
בטח. אם זה, שמי, זה שבע שנים שהוא מאוד אינטנסיביים, כאילו, והייתי בן אדם מאוד אחר. מאוד בן אדם אחר. אני יכולה להגיד לך, בתור ילדה עד גיל 13, ילדה עם כמה שאני אפי-אפי וכולם מכירים אותי ושומעים אותי, עדיין היה את החנוניות הזאת שבי, שהולכת אמא שלי ואחותי לרנואר לקנות בגדים, ואני ואבא שלי לצומת ספרים.
אוקיי.
Okay. הייתי תולעת ספרים, תלמידה חנונה לגמרי, מתה על הבית ספר, חולה על הבית ספר, חולה ללמוד, חולה לקרוא ספרים. ומאותו זמן, תקופת זמן, זה לא מוכנה להיות בבית ספר, לא מוכנה ללמוד, לא יכולה לשבת לשנייה. אם זה אני מאוד עצבנית, הרוב זה עצב בבית, כי בחוץ עוד פעם זה המסכה, אבל
כן.
מאוד מאוד עצבנית. ריבים בלתי פוסקים בבית. גדלתי בבית מאוד של ערכים וכבוד, ופתאום הילדה הקטנה, אנחנו ארבעה אחים, והילדה הכי קטנה מצפצפת על כולם.
חוצפנית.
ממש, אבל ברמה מגילה. אני באמת, אני מתביישת בעצמי על אותה תקופה. אני לא אשקר. זה באמת בושה בשבילי. כי אם אני מסקרת את עצמי, יכול להיות איך העזתי, וזה בושת פנים לדבר להורים שלי ככה, או לאחים שלי ככה.
את כל התסכולים מוצאת עליהם.
אבל לא היה לי על מי להוציא. כי בחוץ הכל היה נראה בסדר, ואז הכל היה יוצא בבית, כי שם אף אחד לא רואה אותי.
ברור.
ואז הכל היה יוצא עליהם, ולא היה לי יום אחד שקט. ופתאום היום, אחרי שבע שנים, באמת, ברוך השם, אני...
יש לך שקט.
לגמרי.
שקט בראש.
שקט בראש, שקט נפשי, שקט... פשוט שקט אחד גדול.
שחר, מה נאחל לך?
הצלחה.
הצלחה, בריאות, אמן. שקט בראש.
שקט.
שרק תפרחי ותגדלי, ותודה, באמת באמת תודה על השיחה הזאת, ועל הפתיחות ועל העשייה המדהימה. אנחנו מסיימים פה תוכנית מרגשת ומדהימה. תודה לשחר זיו שהגיעה וסיפרה ושיתפה. אנחנו נהיה פה כמובן יום שלישי הבא, בין אחת לשתיים, כי אני חייל, אנחנו נפרדים. נשמע את מירי מסיקה, מפחד עלייך. ביי.
אני מפחד עלייך, איך שאצא עם אור ראשון ולא אשמע ממך כל היום, שתשכחי את המפתח במנעול ואהיה כבול מלהציל אותך. אני מפחד עלייך, שתשכחי בחלומך ותשכחי לחבות האש מרוב אהבה על הקיריים, שלא תחשבי פעמיים בשביל שנינו. ושוב הלב שלי יוצא לרקוד עם הפחדים, לרקוד עם זאבים, עם שיניים חשופות, עם הסופות. כשאני מפחד עלייך, מי יכול עלייך? מי יכול עלייך? מי יכול עלייך? אני מפחד עלייך. כשאת שטה על כביש מהיר ומעלייך ענן שביר, שטף את עינייך ולפנייך הדרך ארוכה. אני מפחד עלייך, אני מפחד עלייך, כשאין לך מעצורים, שהחושים שלך טורפים את הקלפים ואת הבטן הרכה, שתחטפי עוד מכה. ושוב הלב שלי יוצא לרקוד עם הפחדים, לרקוד עם זאבים, עם שיניים חשופות, עם
מדברים, תני להם דבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך. אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך? למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך? אני לא רואה לאן זה מוביל, נסחף איתך עמוק ואין מציל, נסחף מהמבט שלך, את מדליקת הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל. כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא בדיל אין לי ראש להתחיל לחפש את השביל השפוי שמוביל למקום שהנפש תוכל להכיל. רק שם אני מרגיש שאני חי, פאק, שוב אני מתלבט יותר מדי אם לטייל איתך בגבול שבין אסור ללא כדאי, או להשאיר את השריטות שלך לזה שאחריי. אבל קשה לי לדמיין את החיוך שפך בלעדיי, כי מי יזרום עם השטויות שלך ולא חשוב מתי. תסתכלי לי בעיניים שאת מעליי ותגידי לי את מי, 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 מי.
גם את מרגישה שכל הקרמים אותו הדבר? בדקנו את ה...
את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע, ממי תראי בשנייה אם את ננהלת תבוא על רקטה. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? ממי את לא מבינה, לא מחלקים אהבה פה בשפע. יש צבא שלם פה מאחוריי, אז בואי אביר עליי וכולם יצעקו לך כמה שאת מהממת. חיים רק פעם אחת, עדיף כלום מכמעט, גם אם איבדתי אותך. פעם את היית מתגעגעת אליי, מתגעגעת אליי כל כך, עכשיו את בשבילי, את האות הכי יפה בחיי, הכי יפה בעולם.
רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.